אני אתחיל מההתחלה, טוב. ולפי מה שכתבתי, דהרמב״ם מיירי בהוחזק 30 יום. ומשמע דכהן ודלוקה, אם הוא הוחזק 30 יום, זאת אומרת לא מספיק עדות של עד אחד שהאישה גרושה, אלא צריך שה... זאת אומרת כל עדות כזאת דורשת גם אליבא דה שב שמיתא גם חזקה, והחזקה היא במשך 30 יום. הוא התייחס למה שכתב הרמב״ם בסוף פרק י', מי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני אינו נאמן ואין מעלים אותו לכהונה על פי עצמו ולא יקרא בתורה ראשון ולא יישא את כפיו ולא יאכל בקודשי הגבול. זאת אומרת למעשה אנחנו לא מאמינים לו כשהוא בא ואומר שהוא כהן, אבל אוסר עצמו בגרושה, זונה וחללה, ואינו מתאמה למתים. ואם נשא או נטמא לוקה, אז לכאורה הדין הוא דין שווה הנפשך חתיכא דאיסורא. אז מה הוא אומר? אז אמר השם שמיתא שמדובר שהוא, אם אנחנו מלכים אותו, פירושו של דבר שצריך שהוא יוחזק. כי אם, לפי השם שמיתא, אם הוא לא הוחזק, האמירה שלו כשלעצמו לא מספיקה כדי שנחייב אותו מלכות. כן? ועכשיו הוא בא ואומר, ולפי מה שכתבתי, והרמב"ם מיירי בהוחזק 30 יום, ומשמע דכהן הוא דלוקה. ככה משמע ברמב"ם, הוא ילקה. הרי כלפי כל העולם, אנחנו לא נדון אותו ככהן, בפורש ברמב"ם, אנחנו לא ניתן לו כמו שהוא אומר, אין מעלים אותו לכהונה, ולא יקרא בתורה ראשון, ולא יישא את כפיו, ולא יאכל בקודשי הגבול. אז ממילא הוא אומר, משמע, הכהן הוא זה שילקה, אבל אישה הנפלת לו, אם היא גרושה או זונה, אינה לוקה, וכן כתב הרב המגיד שם, והאישה הנבלת לו אינה לוקה. שואל הוא, וקשי עלי, הרי בפרק א' מייסורי ביאה, באיש ואישה שהם הוחזקו כקרובים, או כאיש ואשתו, אם הוחזקו 30 יום, הורגים עליה משום אשת איש לאיש השוכב. אז מה אתה רואה? שההוחזק קובע דין. אז מדוע כאן, ברגע שהוא הוחזק ככהן, אבל אנחנו כבר הערנו בפעם שעברה, שלכאורה לא ברור מה הוא שואל. הרי בעצם העובדה, הוא אמנם בא ואמר כהן אני, אבל הרמב"ם פסק להלכה, שאנחנו לא מעלים אותו לכהונה על פי עצמו. אנחנו לא ניתן לו לקרוא בתורה ראשון, אנחנו לא ניתן לו לשאת כפיים, אנחנו לא ניתן לו תרומה וחלה. אז לכאורה, מה פירוש? אז איך אתה רוצה לדון אותו כהוחזק? הרי הוא לא הוחזק. ההפך, אנחנו לא החזקנו אותו ככהן. אז הוא בא ושואל, הרי לכאורה, הרי הרמב״ם לימד אותנו שבהוחזק, אבל הוא החזיק את עצמו ככהן, אבל כלפי כל העולם הוא לא כהן. אם כלפי כל העולם הוא לא כהן, אז הקושייה היא לא קושייה. מה? קשי עלי, הרי בפרק א' ניסורי ביאה באיש ואישה שהוחזקו כבעל ואישה, הם הוחזקו 30 יום הורגים עליה, בטח כי שם היא הוחזקה כאשת איש. אבל כאן הרי מפורש ברמב״ם שאנחנו לא מחזיקים אותו ככהן, למעשה לא מתנהגים אליו כאל כהן. הוא, אנחנו נלקה אותו עם מדין שווה הנב שחתיכא דאיסורא. אבל להגיד שאנחנו מחזיקים אותו ככהן, הוא הוחזק ככהן? ההפך, הוא לא הוחזק ככהן. ונראה, אז מה הוא מתקופל, אם זה השאלה שהוא שואל, אז הוא אומר כך, ונראה דעתם בפרק א' מיסורי ביאה, כשאמרו זה בעלי וזאת אשתי והוחזקו אצל העולם באיש ואשתו, הרי הנה, למעשה מה שאני אמרתי זה מה שהוא אומר, החילוק שהוא אומר, רק לא ברור, הרי כאשת איש ודאי, והורגין לאיש השוכב משום אשת איש, כיוון שכבר הוחזקה אצל כל העולם בחזקת אשת איש, אבל כהן המחזיק עצמו בכהונה, כיוון שאין מעלים אותו לכהונה על פי, ואין קורא בתורה ראשון, ואינו אוכל בקודשי הגבול, ועד רבה, אצל העולם הוא בחזקת ישראל, והוא מובדל מכל כהונה. לכן אין בו משום חזקה, אלא לגבי נפשי, כיוון דשווי הנפשי חתיך די איסור. זה לא הבנו, מה ברוש חזקה לגבי נפשי? כל המושג חזקה זה חזקה כלפי העולם. אלא שהיה יכול לחזור, הוא נדחק בגלל היסוד שהוא הניח. הרי הוא שאל קושייה, איך אפשר להלקות אדם באופן שהדבר לא ברור? זאת אומרת, בכל מקרה שהוא יוכל לחזור בו מהאמירה שלו, אז לכאורה אתה לא יכול להלקות אותו, כי הוא יחזור בו מהאמירתו, איך אתה מלכה אותו? אז מה הוא אמר? לא, יש מצב שהוא לא יכול לחזור, כשהוא הוחזק. נו, אבל כאן הרי אתה מודה שלא הוחזק? הוא אומר, לא, זה הוחזק כלפי עצמו. מה פירוש הוחזק כלפי עצמו? כל המושג הוחזק זה כלפי הציבור. מה שייך לחלק בין הוחזק כלפי עצמו או הוחזק כלפי הציבור? המושג, החזקה שעליה מדברים, היא חזקה שני האנשים האלה, האיש והאישה הזאת, מוחזקים כאיש ואיש ואשתו. עכשיו, אתה אומר, כהן, אנחנו לא מחזיקים אותו. אז מה פירוש הוא מחזק כלפי עצמו ככהן? אם כל הציבור לא מתייחסים אליו כל כהן, אז מה פירוש הוא מחזיק את עצמו ככהן? זה דבר שלא ברור. אלא שהיה יכול לחזור על ידי המטלה, וכל שחוזר בהמטלה אין לו קין, דלא אבי איסור ברור. כמו שכתבתי לאל פרק י' כשהחזיק עצמו 30 יום, דתו ליתה בחזרה אפילו על ידי המטלה, משום מה הכי לוקה. אבל לגבי אחרים, כיוון שאין מעלים אותו לכהונה על פי עצמו, לא אבי חזקה. ומשום מה, אישה ניבלת לו אינה לוקה, אבל באיש ואישה שהוחזקו, אבי לחזקה נמי לאלמה. משום מה, הורגים הבא עליה ודוק. טוב, הוא המשנה למלך, וזה לשונו. אלא, שדברי הרב המגיד קשים הם בעיניי, כפי זה שכתב, והנבעלת ספק חללה, ביאורו מפסולי כהונה וזרע ספק. ולפי מה שפירשנו דבאוך זקמיירי, נאי דן האישה לו קלפי ממה שהחזיקו עצמו וכהן, דמעני מה שהחזיקו לגבי דידי, מיהו זרע לאבך חלל ודאי. דברה קרא דאבוה. זאת אומרת, רואים שגם, זה מה שאמרנו, רואים שגם המשנה למלך נקט את הסברה של השף שמייטה. זאת אומרת, הוא מקשה על הרב המגיד. הרב המגיד כתב שאותה נבעלת היא ספק חללה, את אותה נבעלת לכהן הזה, אנחנו מתייחסים אליה כאל ספק חללה, וממילא גם זרעה ספק. אז זה, כך כותב הרב המגיד. ועל זה כותב המשנה למלך שהוא לא מבין. ולפי מה שפירשנו זה ברוזק מהירי, נאי דן האישה לו קל פיו ממה שהחזיקו עצמו בכהן. זאת אומרת, העובדה שהוא מתייחס אל עצמו כאל כהן לא יכולה להשפיע עליה. כלפי כל העולם, כמו שאמרנו, אנחנו לא מאמינים לו. כן? דמעני מה שהחזיקו לגבי דידי. אבל שואל המשנה למלך, מי הוא זרי לאבך חלל ועדיי? כן, ואני, הוא שואל, מילא לגביה אין לו נאמנות. אין לו נאמנות. אבל מי הוא זרי לאבך חלל ועדיי? למה? דברה קרא דאבוה. ברא קרא דאבוה. עד כאן לשונו. מה הכוונה של המשנה למלך? במילים שלו, שהזרע שלו צריך להיות חלל ודאי. האישה הגרושה הזאת שהוא בעל אותה, אנחנו לא יודעים אם היא חללה או לא. כי מצד אחד הוא אומר, יש לגבי הספק, כי אנחנו לא האמנו לו. לגבי עצמו הוא נאמן, אבל לגביה אין לו נאמנות. אז זכורה, אז הוא אומר, זה שאני, באמת, הרב המגיד אומר שהיא ספק חללה. באמת צריך הסבר הרב המגיד, למה ספק חללה? הרי לכאורה אתה לא מאמין לו, כלפי כל העולם הוא לא נאמן. אם כלפי כל העולם הוא לא נאמן, אז למה יספק? תגיד, אתה לא מאמין לו לגמרי. על כל פנים, הרב המגיד אומר, הנבעלת ספק חללה, יכול להיות שמעלה עשו ביוחסין. זאת אומרת, אני מתייחס אליה כספק חללה מצד מעלה עשו ביוחסין. אבל המשנה למלך שואל, נעידן האישה לוקה על פיו, ממה שהחזיקו עצמו בכהן, כן? מי הוא זרי? לב וחלל ודאי. למה? כי ברא קרא דאבוע. אז מה הפשט? אומר השם שמיתא, וכתב מפשיטות שאין האישה לוקה, ממה שהחזיקו עצמו בכהן, ולא ביר החילוק, דמה ישנה מאיש ואשתו דמעני, מה שהחזיקו הם עצמם גם לאלמה, אלא, אז הוא אומר, נראה לחלק, את החילוק יהיה כמו שהוא כתב, למעשה זה רמוז במילים של המשנה למלך, כי המשנה למלך אומר, ולפי מה שפירשנו דבורזק מאירי, נהי דין האישה לוקה על פיו, ממה שהחזיק הוא עצמו בכהן, דמעני מה שהחזיק הוא לגבי דידי, וזה רמז המשנה למלך שכלפי עצמו המוחזקות שלו מועילה. המילים של המשף שמיתה לכאורה. כל פנים הוא כותב שלא ברור בדברי המשנה מלך החילוק. למה ישנה מאיש ואשתו דמעני מה שהחזיקו עצמם גם לאלמה, אלא דנראה לחלק כמו שכתבתי. ומה שטמע בדברי הרב המגיד, עזר אל אבך חלל ודאי דברה קרא דאבוע, לא ידעתי היה מצינו סברה זו לומר בחגון זה ברא קרא דאבוע. זאת אומרת, שואל השם שמיתא, מה פתאום ברא קרא דאבוע? פרק החולץ גם במעשה שבא אחד ואמר, הגמרא מספרת שם בפרק החולץ, כן, בא אחד ואמר, נוכרי, אדם שהוחזק כגר צדק, כן, אדם שהוחזק כגר צדק, הוא יהודי גמור, הוא בא ואומר, אני גוי, ואומנם עברתי גיור, אבל הגיור היה ביני לבין עצמי. במילים אחרות לא היו בית דין נוכחים בשעת הגיור. אני התגיירתי, אבל במילים אחרות מה הוא בא ואומר? הגיור שלי הוא לא גיור. אם הגיור שלי הוא לא גיור, אז אני גוי. זה מה שהוא אומר. האדם הזה אומר אני גוי. אני התגיירתי, אבל הגיור היה ביני לבין עצמי. גיור, גר שמתגייר בינו לבין עצמו, אין בית דין נוכחים בשעת התבילה שלו, כן, בשעת קבלת המצוות שלו, אז הוא לא גר, כן? אין מושג של גר בינו לבין עצמו. אז מה אומרת הגמרא? ואמר לו רבי יהודה, נאמן אתה לפסול את עצמך, ואין אתה נאמן לפסול את בניך. זאת אומרת, יש לך נאמנות ביחס לעצמך, להגיד שאתה גוי לחומרה, אנחנו נחשוש, אולי באמת הגיור הוא לא גיור, אבל הרי יש לך ילדים, הילדים האלה עד היום החזקנו אותם כילדים שלך, והם ילדים שנולדו לאבא יהודי. ככה אנחנו התייחסנו אליהם. פתאום אתה בא ואתה אומר שאתה גוי, כן? האמת היא לא כל כך ברור מה פירוש ואין אתה נאמן לפסול את בניך. נניח אפילו, אין לי שתוסות שואלים שם, נניח אפילו שהוא גוי, אז מה הוא פוסל את הבנים שלו? הרי אשתו היא יהודייה. אז אם אשתו יהודייה, אפילו אם הוא גוי, גוי שבעל בת ישראל אבלת כשר, אלא אם כן נגיד גוי שבעל בת ישראל אבלת ממזר, כן? או שנגיד שיש לו בנות, והבנות שלו עם האבא הוא גוי, אף על פי שהאמא הישראלית, אנחנו לא ניתן להם להתנסה לכהן, כן? בת של גוי שבעל ישראלית, היא הופכת להיות פגומה, לכהן היא לא תנסה, כן? אבל, אז כל פעם אני צריך להבין פשט בגמרא, אבל זה הגמרא. הגמרא אומרת, יש לך נאמנות מדין שווי ענף שחתיך די איסור לפסול, להגיד שאתה גוי, לכלפיך, לחומרה, אבל אין לך נאמנות לפסול את הילדים שלך. הילדים שלך הם בחזקת ילדים שנולדו ליהודי כשר, שבעל יהודי הכשרה. אתה לא נאמן לפסול את בניך. ומבואר, מה רוצה להוכיח? לכאורה להוכיח נגד המשנה למלך. מה המשנה למלך אמר? המשנה למלך אמר הוא לא מבין את הוו המגיד. מילא לגבי האישה ספק חללה, אבל לגבי הבנים? הבנים הם הרי ברא קרא דאבוע. ברא קרא דאבוע. אז שואל המשנה למלך, שואל השם שמיתא, מה תגיד כאן? הרי כתוב נאמן אתה לפסול את עצמך ואי אתה נאמן לפסול את בניך. לא אומרים ברא קרא דאבוע, זה לכאורה ההוכחה שלו. מבואר, ואף אגב דהוא אסור בישראלית. זאת אומרת, כשהוא אומר שהוא גוי, למעשה עכשיו אנחנו לא ניתן לו להתחתן עם ישראלית, כן? מבואר שאף אגב שהוא אסור בישראלית, כמו שכתבו התוספות, אבל זרעו כשר, ולא אומרים ברא קרא דאבוע, יש לו, כאן מהסוגיה הזאת יש לו קושייה על המשנה למלך. הוא אומר השב שמייטה ואקה אשיה לי, ואקה אשיה לי, דאקי מלא נאמן אדם לומר בני זה בן גרושה, וכמבואר ברמב״ם ובשולחן אור באבן העזר. זאת אומרת, יש נאמנות מדין יקיר. הגמרא אומרת שאדם נאמן מדין יקיר לומר בני זה בן גרושה. מה? יש נאמנות לאדם לומר בני זה בן גרושה. מה בכוונה? כהן שהוא בא ואומר על אחד הילדים שלו, אף על פי שאנחנו יודעים שהילדים האלה נולדו לכהן, אז הם כהנים כשרים. הוא בא ואומר הבן הזה הוא בן גרושה, הוא נאמן. כך כתוב. ומשום דקיים אלן כרבי יהודה דסביר עלי יקיר רחמנה הם נלאב. ואם כן, כשאומר על עצמו שהוא כהן ונשא, זאת אומרת בציור שהרמב״ם דיבר עליו, בציור שהרמב״ם דיבר עליו, אם כן, כשאומר על עצמו שהוא כהן ונשא אחת מפסולי כהונה, אם כן לדבריו זרעו חלל, והתורה האמינה לאב לפסול את זרעו. ואיך הדזרי מפסל על ידי עצמו נמי נאמן. זאת אומרת, במקום שזרעו נפסל, כן, אז יש לו נאמנות מדין יקיר, כי דעית בפרק החולץ, גם במעשה באחד שבא לפני רבי יהודה ואמר לו, נתגיירתי ביני לבין עצמי. אמר לו רבי יהודה, יש לך עדים? יש לך עדים? שלא, באמת הגיור היה לא בפני בית דין? אמר ללאו. שאל אותו, יש לך בנים? אותה גמרא שהוא הביא, יש לך בנים? אמר לו, הם. אמר לו, נאמן אתה לפסול את עצמך, ואין אתה נאמן לפסול את בניך. שואלת הגמרא, הוא פאריך, הבנים לא נאמן? למה על הבנים הוא לא נאמן? כן? והתניא, יקיר יקירנו לאחרים, מכאן אמר רב יהודה, נאמן אדם לומר זה בני בכור. כשם שנאמן לומר זה בני בכור, כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה. אמר נרווה, אמר רב נחמן בר יצחק, אריקה אמר לי, מה שייך פה דין יקיר? ואת הגמרא שם שואלת, לכאורה למה אין לו נאמנות? רב יהודה אומר לו, נאמן אתה לפסול את עצמך, ויהיה אתה נאמן לפסול את בניך. שאת אמרה, אריה, מדין יקיר הוא צריך להיות נאמן. מה עונה הגמרא? אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אריקה אמר לי, לדבריך נוכרי אתה, ואין עדות לנוכרי. זאת אומרת, מה הכוונה לדעריך נוכרי אתה? הרי, מה אתה רוצה, שנאמין לך מדין יקיר על הבנים? הרי גוי אין לו נאמנות. ליהודי יש נאמנות לפסול את הבנים שלו מדין יקיר. ליהודי. אבל אתה הרי אתה אומר שאתה גוי. אתה אומר שאתה גוי. אם אתה גוי, אז אין לגוי נאמנות מדין יקיר. ליהודי יש נאמנות מדין יקיר. אבא, יהודי, יש לו נאמנות מדין יקיר. אז אם הוא כהן למשל, הוא נאמן לומר, הבן הזה הוא בן גרושה. אבל אתה הרי אתה אומר שאתה גוי. אז אומר לו רבי יהודה, מה פה שאני אתן לך נאמנות לפסול את הבנים שלך מדין יקיר? אז לכן, נאמן אתה לפסול את עצמך. שישב יענב שחתיך לי איסורה. אתה אומר שאתה גוי, לא ניתן לך יותר להתחתן עם ישראלית. אבל אתה רוצה להגיד שהבנים שלך הם בנים של גוי? כן? זה אין לך נאמנות. אז שואלת הגמרא, הרי יקיר? יקיר זה בישראל, לא בגוי. אתה אומר שאתה גוי? אומר, אומר השב שמייטה, אז מה רואים? רואים את, איך רבי יהודה דחה את, את הטענה, למה לא נאמין לו גם על הבנים שלו מדין יקיר? הטענה הייתה, אתה גוי. אתה אומר שאתה גוי. אבל אם הוא לא היה אומר שהוא גוי, אם הוא היה אומר שהוא יהודי, אז לא הייתה, לא הייתה בעיה, אומר שהוא יהודי, אבל פוסל את עצמו. אומר שהוא יהודי, אבל פוסל את עצמו. אז רבי יהודה לא יכול לדחות אותו בטענה של דבריך גוי אתה. יהודי יש לו נאמנות מדין יקיר לפסול את הילדים שלו. זאת אומרת, אם הוא פוסל את עצמו, יש לו גם נאמנות לפסול את הילדים שלו. אז אם בא כהן, ואומר, בא יהודי, ואומר שהוא כהן, אנחנו לא יודעים שהוא כהן, אבל הוא בא ואומר שהוא כהן, ואחרי כן הוא בא על גרושה, ומוליד ממנה ילדים, אז והוא, יוצא עכשיו, שכשהוא בא ואומר שהוא כהן, זה לא פסול, זה לא רק הוא בא ואומר אני כהן ואסור בגרושה, הוא בא ואומר גם כן שהילדים שנולדו לו מאותה גרושה שהוא בעליה, הם חללים. זה מה שהוא אומר. אנחנו יודעים שהילדים האלה נולדו לכהן, אבל האמת היא שלא כל כך ברור מה הטענה עכשיו. הרי מה השף שמייטה טוען? השף שמייטה רוצה להוכיח מכאן, לבוא ולהסביר מדוע יש לו נאמנות לעשות את הבנים חללים. המשנה למלך טען מצד ברא קרא דאבוה, וזה השף שמייטה דחה. איזה טענה של ברא קרא דאבוה? אבל השף שמייטה רוצה עכשיו לומר סברה מחודשת. הוא נאמן, הוא לא יהיה נאמן לומר, זאת אומרת, לכאורה הוא צריך להיות נאמן לומר שהם חללים מדין יקיר, הוא צריך להיות נאמן לומר שהם חללים. הרי הוא בא ואומר שהוא כהן, עכשיו, אם הוא כהן שבא על גרושה ונולדו לו ממנה ילדים, הילדים האלה הם חללים? הילדים האלה הם חללים, אבל לכאורה לא ברור, הרי גם ככה הם חללים. הרי, מה פירוש גם ככה? הרי אין לו נאמנות לומר שהוא כהן. מבחינתנו הוא לא כהן. בבקשה? זאת אומרת, אתה צודק, מה פירוש נפקא מינה בשביל הבנות? השאלה אם תהיינה מותרות להינשא לכהן, לפי מה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא ישראל, אם הוא ישראל, אז הילדות שלו, הבנות שלו הן בנות רגילות של יהודי רגיל, והן מותרות בכהונה, אבל כשהוא בא ואומר שאני כהן והוא בעל גרושה, אז הבנות הן חללות, חללה אסורה לכהן, נכון? אז רגע, אני אקרא את זה בפנים. רגע, אז זה קושיה. אמר אנחנו בריצרה, ככי כי אמר לי, דבר, איך נוכרי אתה ונדות לנוכרי, ומבואר דילב דנוכרי, הוא היה נאמן לפסול את הבנים מחמת עצמו, אז עכשיו הוא יהיה נאמן לפסול את הבנות שלו. אז הוא אומר, ואפשר, אז זה כן קושיה כבר. זה קושיה, למה שלא תהיה לו נאמנות מדין יקיר לפסול את הבנות? ואפשר דעה, אז הוא אומר, ואפשר דעה ואינו נאמן אלא לפסול את הבנים, רואים שהוא מדבר על הבנים, ואפשר דעה ואינו נאמן אלא לפסול את הבנים שבעולם, ולומר זה בן גרושה, וכדיאף ליאליפלה מדכתיב יקיר יקירנו לאחרים, ובהכרה ליתי, אלא כשבא לעולם בחיי אביו, וכדאית בפרק מי שמת, בכור שנולד לאחר מיתת אביו, אינו נוטל פי שניים. הגמרא אומרת, למה הוא לא נוטל פי שניים, אם הוא נולד לאחר מיתת אביו? אומרת, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. אז אם האבא הכיר אותו, אז יש לו דין בכורה. אבל אם האבא לא הכיר אותו, הבכור נולד אחרי שהאבא מת. כך אומרת הגמרא. אז אין דין יקיר, רואים שדין יקיר קיים רק כלפי ולד שקיים בעולם בשעה נמצא בעולם.
בעצם
הוא יודע שהוא אומר שהוא עכשיו כהן, ורק אחר כך הוא מתחתן. אז רגע, אז הוא אומר, והוא הדין למפסל בניו אפשר שאינו נאמן, אלא איך הדין נולדו בחיי אביו. וזה שהוא הוחזק בכהן על פי עצמו, אחר כך נשא גרושה והוליד בנים, לא, אז השאלה שעכשיו אנחנו דנים עליה, שעל סמך מה שהוא אמר, הרי הוא לא אומר עכשיו שהוא כהן, הוא אמר שהוא כהן. אם הוא כהן, אז אנחנו אומרים, אז לכאורה הבנים צריכים להיות חללים, כי הרי הוא נשא גרושה, הרי הוא אמר שהוא כהן. זה הטענה שהוא טען, זה הטענה שטען השם שמייטה. הרי היהודי הזה אמר שהוא כהן, ואחרי כן הוא נשא גרושה והוליד ממנה ילדים, ועכשיו השאלה היא, האם האמירה שלו שהוא כהן תפסול את הבנים, שהרי לפי אמירתו הבנים האלה הם חללים? זה הדיון. אז אומר השף שמייטה, יש מקום לומר שהאמירה הזאת לא תפסול את הבנים, משום שהאמירה הזאת הייתה עוד לפני שהבנים נולדו. כך הוא רוצה לומר, זה לא שעכשיו הוא אומר, הוא אמר פעם שהוא כהן, הוא אמר פעם שהוא כהן, אז כשהוא אמר שהוא כהן, עדיין לא היו בנים. אם לא היו בנים, אז אני לא חושש לאמירה שלו מדין יקיר לפסול את הבנים. למה? משום שדין יקיר קיים כלפי אמירה, שבאת אמירה כזאת יש לה משמעות אם בעת שהוא אמר הבנים היו בעולם, אבל הרי כשהוא אמר שהוא כהן עדיין הבנים לא היו בעולם, אלא מה? לכאורה, אם הוא נאמן ביחס לעצמו, אז ממילא הבנים. אז הוא אומר, לא, דין יקיר לא שייך. דין יקיר שייך רק על בן שהאבא אומר, כשהאבא אומר זה בן גרושה, הוא נאמן. הרי אם הוא יגיד על בן שעדיין לא נולד, זאת אומרת, יותר מזה, האמת, כמו שהוא הוכיח, מה יהיה הדין? כהן שאומר שהוא כהן, בעל גרושה ואשתו מעוברת, והוא אומר שהבן הזה הוא בן גרושה והוא חלל. אני אומר, הבן עדיין לא נולד, כי את הבכור בן השמורה יכיר, הדין הזה קיים רק על בן שכבר נולד. בן שלא נולד אין לו נאמנות עליו, לא לדין בכור לקבוע שהוא בכור, ולא ממילא גם לא לדין יקיר לקבוע שהוא בן גרושה וחלוצה. האמירה שלו, של הכהן הזה, של האדם הזה שאמר שהוא כהן, היא נאמרה בעת שעדיין לא היו לו בנים, לא היו לו ילדים בכלל. אז אומר השם שמיתה, אז מי אמר שהוא נאמן? מדין יקיר. כן? רגע אחד. בבקשה?
בעצם הוא כן יהיה נאמן.
אבל הוא לא אמר את זה. אנחנו זה מה שהוא רוצה להגיד. היהודי הזה אמר שהוא כהן, כן, ואחרי זה התחתן עם גרושה והוליד ממנה ילדים. אז מה אתה רוצה? לפסול את הבנים מדין יקיר? הוא אומר, איך נפסול את הבנים מדין יקיר? הרי כשהוא אמר הוא עדיין לא היו בנים בכלל, וכיוון שעדיין לא היו בנים, אין מקום לדון מדין יקיר על בן שעדיין לא נולד. בן נולד, אפשר לדון בו מדין יקיר. זה החידוש שלו. כן? הוא אומר פה חידוש. אי אפשר לדון על יסוד האמירה של אדם, כשהאדם אמר את מה שהוא אמר לפני שהבן נולד. כמו שאתה לא תקבע שהוא בכור, וזה גמרא מפורשת, על סמך אמירתו שהוא הבכור, אם עדיין האבא לא... זאת אומרת, בכור שנולד אחר מיתת אביו, כן, בכור שנולד אחר מיתת אביו, אומרת הגמרא, הוא לא יטול פי שניים, אבל מישהו הבכור. הוא לא... את מה הציור צריך להבין? לכאורה, מה נפקמינה? הרי הוא אין ציור... לא, אז הציור פשוט. אישה יולדת שני תאומים. ואחד יוצא קודם, ואחד יוצא אחר כך. אז
הוא פוסל את הראשון ממדין במזרות?
לא, 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 לא. אישה יולדת תאומים. אישה ילדה תאומים. והאבא מת לפני שהיא ילדה. אנחנו יודעים מי יצא ראשון ומי יצא שני. אז לכאורה הבכור מגיע לו שני שליש מהירושה, והשני מגיע לו רק שליש. אבל הגמרא אומרת, לא. כל אחד יקבל חצי. למה כל אחד יקבל חצי? הרי הוא בכור. אומר לו, לא, הוא לא בכור. את הבכור בן השנואה יכיר. כל דין בכור קיים רק אם האבא הכיר אותו. אבל אם האבא מת עוד לפני שהם נולדו, אז הם פה דין יקיר. כך אומרת הגמרא. אז אומר השם שמיתה, על בסיס אותה הנחה, מה רואים מכאן? דין יקיר שייך במקום שהאבא מכיר. אבל אם האבא אמר את מה שהוא אמר עוד לפני שהילדים נולדו בכלל, לא שייך לדבר על דין יקיר. זה החידוש שלו. כן, ואפשר, אני אקרא את זה עוד פעם, ואפשר דאב אינו נאמן אלא לפסול הבנים שבעולם ולומר זה בן גרושה וחידיה לפני המכתיב יקיר יקירנו לאחרים, ובהכרה ליטי אלא כשבא לעולם בחיי אביו, כמו שהגמרא אומרת בפרק מי שמת, בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שניים משום דכתיב יקיר עיין שם, הוא הדין למפסל בניו, אפשר שאינו נאמן אלא איך דנולדו בחיי אביו, וזה שהוחזק בכהן על פי עצמו אחר כך נשא גרושה והוליד בנים, לא נפסלו על ידי מאמרו שאמר כהן הוא קודם שנולדו הבנים. אבל מה עושים? הוא אומר, גמרא מפורשת, אלא בפרק עשרה יוחסין תנן בעדיה, רבי יודן אומר נאמן אפילו על עובר שבמאה, ואף על גב דעובר אינו בתורת הכרה וצריך עיון. אבל איך, באמת איך אנחנו ניישב את שתי הגמרות?
שם הוא לא אמר.
לא, הבעיה היא שלדעת, הרי עוד פעם, מה החידוש שהוא חידש? הוא חידש שדין יקיר לא שייך אלא על, רק עם, עם הבן, עם, הוא הכיר את הבן. מה זה הכיר? נולד. מה הראיה? שהרי אם הבן יוולד אחרי מיטת האבא, לא יהיה לו דין בכורה. זאת אומרת, אף על פי שהאבא, האבא ידע שמת, מת כשאשתו מעוברת.
הוא לא הכיר אותו מפורש.
אז מה אתה רואה? שדין יקיר לא שייך אלא במקום שהבן נולד כבר. אם הבן, זה היסוד שלו. אם הבן לא נולד, לא שייך דין יקיר. אז מה המשנה אומרת? רבי יהודה אומר נאמן, הלשון של המשנה, כן? נאמן אפילו על עובר שבמאה. מה זה אפילו על עובר שבמאה? איך יש לו נאמנות אפילו על עובר? אולי תביא את הגמרא, נראה את הגמרא בפנים. קידושין, 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 רבי קידושין, נראה את הגמרא, תודה. המשנה אומרת כך, אומר בני זה ממזר אינו נאמן, ואפילו שניהם מודים, אפילו שניהם מודים. מה פה שניהם? האבא והאימא. אפילו שניהם מודים על העובר שבמאה ממזרו. מה פה שניהם מודים? האבא אומר, למעשה הוא אומר, זה לא בן שלי, זה גבר אחר שבא עליה, והיא מודה שהיא נבלה לגבר אחר. אז אומרת המשנה, אינם נאמנים, זה דעת חכמים, שאין נאמנות לאבא לומר על בן שהוא ממזר, לאבא ולאמא, לכאורה, זה מה שכתוב כאן. רבי יהודה אומר נאמנים. אומר רשי, ממזר הוא שנולד לו, רשי אומר שמדובר פה שנולד לו מחייבי קריטות, אינו נאמן, דקרוב הוא אצלו ואינו קשר, אומר רשי, דקרוב הוא אצלו ואינו נאמן, אינו קשר להעיד עליו. ואפילו שניהם, האב והאם, אומרים על עובר שבמאה ממזרו, אז אומר רשי שאינו מן הבעל, אלא מאיש אחר, אינם נאמנים, ובגמרא פר, כן, רבי יהודה אומר נאמן, רבי יהודה אומר שהוא כן נאמן. עכשיו, רבי יהודה אומר שהוא נאמן בגלל שרבי יהודה סובר, מדין יקיר יש לו נאמנות. רגע אחד, וקושיית השף שמייטה, לכאורה רבי יהודה מתייחס למקרה של הרישה. ברישה כתוב על העובר שבמאה. ברישה כתוב על העובר שבמאה. למה באמת המשנה דיברה על העובר שבמאה? למה המשנה צריכה לדבר על העובר שבמאה? אפילו שניהם מודים על העובר שבמאה ממזרו. למה המשנה צריכה לדבר על העובר שבמאה באמת?
אפילו שהוא שלא
נולד
עדיין.
מה?
אפילו שהוא
לא... מה זה משנה? מה זה משנה? ואם שניהם יגידו על ילד שנולד לה, שניהם יגידו על ילד שנולד לה, שהילד, שניהם יגידו, האבא יגיד, זה נולד לא ממני, והיא תגיד, באמת, זה נולד מבעילה של גבר זר. ויהיה דין אחר, אותו דין. למה המשנה צריכה לדבר על עובר שבמאה?
חביקה עתות, זה בדרך
מה? לא,
מה? בחביקה
הזאת כבר
יש שהוא בא אישה אחרת שאסורה לה מסוג כרת, ויש לו ילד עכשיו, ילד קיים, רק שהוא בא שם מאה, אז זה לא מחביקה הזאת אחרות, מן של אחרות, אלא מעצמה, מגבר אחר.
אני לא מבין, רגע אחד, רגע, רגע. אני רואה ברן כתוב, ברן כתוב ככה. ואף על גב דעובר, למה, מה החידוש במשנה בעובר? אפילו, מה החידוש במשנה בעובר? רן אומר מה החידוש. אומר הרן, ואף על גב דעובר לית לחזקה דקשרות, אפילו אחי לא מהם. זאת אומרת, היה לי אבאמינה לומר שמילא ילד נולד, אישה ילדה ילד, זאת אומרת, זוג לא שראינו, זוג חי, ואישה יולדת ילד. אז מן הסתם הוא הילד שלה, אנחנו מחזיקים את הילד כילד כשר. עכשיו, כשהם שניהם עכשיו באים ואומרים שהילד הזה הוא ילד פסול, הם אומרים, הם מעידים נגד חזקה. יש פה עדות נגד חזקה. אז באה המשנה ואומרת, אפילו בציור שאין חזקה. הוא בר שבמאה, אנחנו בכלל לא ידענו שהאישה בהיריון. בכלל לא ידענו שהאישה בהיריון. אז אין פה חזקת כשרות. שניהם אומרים, תדעו, האישה בהיריון והוולד שהיא מחזיקה ברחמה, זה וולד לא כשר. כאן הם לא מעידים נגד חזקה. אז היה לי מקום לומר, אולי נקבל את העדות שלהם. אומרים חכמים, אני לא מקבל את העדות שלהם. כן? אני לא מקבל את העדות שלהם. ורבי יהודה אומר, והלשון של המשנה באמת, רבי יהודה אומר, נאמנים. באמת לא מובן עכשיו מה זה נאמנים. עכשיו אני שואל את עצמי. הרי לפי רבי יהודה, הנאמנות היא לא, האישה לא נאמנת. הרי נאמנות מדין יקיר זה רק לאבא. מה זה נאמנים? למה כתוב נאמנים? זה מקום לדייק. למה כתוב נאמן? אם כתוב נאמן, אז אני יכול לשמוע. אז הפשט הוא ככה, אז רבי יהודה אומר שהוא נאמן, נאמן. אז ככה, אז יוצא ככה, יוצא ככה, שזה שהמשנה דיברה על עובר, אליבא דהרן, זה חידוש בדעת חכמים. זה חידוש בדעת חכמים, כן? והשף שמייטה הבין שגם במקרה כזה, רגע אחד, רבי יהודה אומר נאמנים, נאמנים, אז הפשט הוא, הם נאמנים לומר שהוא ממזר, והטענה של השף שמייטה, אתה רואה כאן שהנאמנות שלהם היא גם לגבי עובר, אז איך זה מועיל? הרי הטענה שלו הייתה שאין דין יקיר, אין דין יקיר בעובר, רק בנולד. אין דין יקיר בעובר, רק בנולד. יש לו ראיה מפורשת ממשנה. שניהם עודים על העובר שהם ממסרו אינם נאמנים, ורבי יהודה אומר נאמנים, יש להם נאמנות. קושייה חזקה מאוד.
יש החוניש מחלקים בין לפסול לבין שישיתות בשניים, שלפסול נאמן אפילו ראש במאה.
זה מוכן, אבל השאלה היא, הבעיה היא הטענה שלו, זאת אומרת, לכאורה הוא טוען טענה חמורה. אם אתה אומר שלתת פי שניים צריך יקיר, ויקיר הכוונה היא כשהוא נולד בחייו, אז לכאורה...
זה מת... אפשר אפילו בר.
אה?
אפשר אפילו בר.
זה השאלה. אמת, ודאי שנחלק, אבל השאלה היא מה היסוד לחלק. הטענה שהוא טען, אתה מבין, הטענה שהוא טען, יקיר, הכוונה היא, אם הוא נולד, אז אתה יכול להגיד יקיר, אבל אם הוא לא נולד, אין יקיר. אין יקיר, הוא לא מכיר. כמו שהוא לא מכיר לגבי פשניים, הוא לא מכיר גם לגבי זה. זה הטענה. טוב. מה?
מחכים שלגבי נדון בשניים, אז השאלה היא מי יצא ראשון ומי זה, אז אחרי שהוא מת, אז זה לא יכול לומר. אבל לעניין להגיד מי בנו ומי לא בנו, זה לפסול את זה להגיד מי הבן שלו ומי לא הבן שלו, זה פעם סילה אחרת. אז זה יכול להגיד אפילו לומר שזה לא הבן שלו. כי הוא לא בא. אבל להגיד מי יצא ראשון, זה הוא לא יכול לדעת, כי זה אחרי שהוא מת.
הרי למייס, למייס, זאת אומרת, שם צריך הכרה, כאן לא צריך. טוב, הלאה, נלך הלאה. פרק י' ב'. פרק י' ב', בחידושי פני יהושע. בחידושי פני יהושע, קידוש אין סמך ג' הקשה בדברי הרמב״ם, בחידושי פני יהושע, הקשה בדברי הרמב״ם, שכתב, וזה לשונו, האב שאמר, ביתי זו מקודשת היא לזה. זאת אומרת, אבא שבא ואומר שהוא קידש את ביתו, והוא אומר, קידש את ביתו לפלוני, אף על פי שהוא נאמן ותנסה לו, אם זינתה, אינה נסכלת על פיו עד שיהיו שם שני עדים שנתרסה בפניהם. זאת אומרת, הרמב״ם פוסק להלכה. יש נאמנות לאבא לומר שהוא קידש את ביתו. מגודי בידו לקדשה, הוא יכול לקדש אותה. אז הוא נאמן לומר, ביתי זו מקודשת היא לזה. אומר הרמב״ם, אף על פי שהוא נאמן, ותנסה לו על סמך אמירתו. אבל אם זינתה, אינה נסכלת על פיו. אומר הרמב״ם, צריך שני עדים כדי לחייב אותה סקילה על הזנות. עד שיהיו שם שני עדים שנתערסה בפניהם. זאת אומרת, לחייב אותה מטעם כנערה מורסה על יסוד מה שהאבא אמר קידשתי, זה לא. וכתב עלה הגאון בעל פני יהושע ז"ל, וקשיא ליטובה, שואל הבני יהושע, מה ההבדל? מה ההבדל? הרי הרמב״ם פרק ט"ז סנהדרין, שראינו כבר הרמב״ם המפורסם, האיסור בעד אחד יוחזק. אתה מלכה אדם כאוכל חזיר, על סמך עדות של עד אחד, שאמר שהבשר הזה הוא בשר חזיר, הבשר הזה הוא בשר נבלה. אין שני עדים. אין שני עדים. אבל עד אחד החזיק את הבשר כבשר נבלה, אחר כך יבואו שני עדים ושיעידו שהיהודי הזה אכל במזיד את הבשר הזה, אבל בשביל לא יודעים שהבשר הוא בשר נבלה. מי שיודע זה אותו עד שהעיד שהבשר הוא בשר נבלה. אתה תחייב אותו מלכות. כך אומר הרמב״ם. אז האיסור בעד אחד יוחזק. אז למה לא נגיד אותו דבר גם לגבי אבא שאומר קידשתי את ביתי? הרי כשאבא אומר קידשתי את ביתי, למעשה אומר האישה, הבת שלי עכשיו אשת איש, היא נערה מורסה. ועל סמך זה, למה לא נוציא להורג אדם שיבוא אליה? כי הוא בעל נערה מורסה, זה השאלה. וקשיא ליטובה, ממה שכתב הרמב״ם, דאין צריך שני עדים למלכות אלא בשעת מעשה, אבל איסור עצמו בעד אחד יוחזק. אם כן, המאי אין סוקלים על פי האב. על כוח כבר הוקבע האיסור על פי האב לאשת איש קודם שבא לאחר בזנות. מדובר שהאבא העיד, קידשתי את ביתי לפלוני, ורק אחר כך בא היהודי עליה בזנות. אם לא תגיד כך, אם מדובר שהוא בא, ורק אחר כך להתברר שהיא נערה מורסה, אז הוא אומר, אם לא כמפשיטה דאין סוקלים. הרי איך יתרו בו? איך יתרו בו? הרי אף אחד לא יודע שהיא מאורסת. מורחים לומר שכשבא עליה אותו אדם, יתרו בו ואמרו לו, תדע, אתה בא על נערה מורסה. הוא אמר, אף על פי כן. ולמה, מאיפה אתם יודעים שהיא נערה מורסה? כי האבא אמר שהוא קידש אותה. ויש נאמנות לאבא לומר שהוא קידש. אז אם לא כמפשיטה דאין סוקלים, שהרי אין כאן התראה של איסור כלל, שהרי בחזקת פנויה לגמרי. ואם כן, מה איתה מדרבסי, דאמר סוקלים. אלא על כוח מיירי, שכבר הוחזקה מקודשת, קודם שבא לאחר. אם כן, אדרן קושיה לדוכתה, שואל הפני יהושע. כן? לפי הרמב״ם לא ברור. למה צריך שני עדים שהאבא קידש אותה? למה לאבא כשלעצמו אין נאמנות, וממילא היא עכשיו מוחזקת כנערה מורסה? היין שם בחילושה פרק האומר בקונטס אחרון, וזה לשונו, ולדעתי קושיה עצומה, וחזרתי על כמה צדדים ליישב, אומר הפני יהושע, ולא עלה לי כהוגן, עד כאן לשונו, והיין שם. זאת אומרת, הוא אומר הפני יהושע, הקושייה הזאת, לי אין עליה תירוץ. אז הוא אומר השם שמה איתה, והנה ודאי, עד הפליגי המוראי, פרק האומר, היין שם, היא באה אלו, ויש מחלוקת המוראים שם בגמרא. הגמרא שואלת, מהו להיסקל על ידו? אבא שאמר, קידשתי את ביתי, כן? האם אדם אומר, קידשתי את ביתי הנערה, יש לו נאמנות. האם, שואלת הגמרא, האם אנחנו נסקול אותה, אם יבוא עליה מישהו בזנות או לא? רב אמר, אין סוקלין. ורב אסי אמר סוקלין. רב אמר, אין סוקלין, כי אמנה רחמנה לאיסורה, לקטלה לו, התורה לא נתנה לו נאמנות לעניין מיטה, נתנה לו נאמנות לעניין איסור, לאסור את הבת על כל העולם. אז אומר השם שמעיתה, בוודאי פלוקת זו אינה אלא באומר האב, קידשתי את ביתי קודם שזינתה עם אחר. זאת אומרת, מדובר שהאבא מעיד עוד לפני שהיא זינתה. ולאחר הזנות, אם מדובר שבשעת הזנות לא ידענו, אז גם רב אסי יודה לרב. רב אסי נמי ודאי מודה, דאין האב נאמן להיסקל על ידו. בעל פי שניים עדים יקום דבר בעינן, זה לא יעלה על הדעת. אלא דמיירה באומר קודם שזינתה עם אחר. אומר השף שמעיתה, ומיירי בלא הוחזקה 30 יום. שאם הוחזקה 30 יום, זאת אומרת, הוא שואל, אומר השף שמעיתה, לכאורה חייבים לומר שמדובר גם שהיא לא הוחזקה 30 יום כאשת איש. כן? למה? כי אם מדובר שהחזיקו אותה כאשת איש, אז יש פה דין, אז יש לנו את הדין של סוקלים על החזקות. אז הוא אומר, אלא דמיירה באומר קודם שזינתה עם אחר, ומיירה בלא הוחזקה 30 יום, שאם הוחזקה 30 יום על ידי אמירת האב, גם רב מודד הסוקלים על ידו. שהרי אפילו מהוחזקו על ידי עצמם, נמי סוקלים. כמו שכתב הרמב״ם, פרק א' איסורי ביאה, באיש ואישה שבאו ממדינת הים, היא אומרת זה בעלי, והוא אומר זו אשתי, אם הוחזקו בעיר 30 יום, שאשתו הורגים עליה, עיין שם. ואם כן, ניקול שכן, באב שהוחזקה ביתו על ידו, באשת איש שסוקלים על ידו. האמת היא שצריכים להבין מה פירוש החזקה כאן. הרי כאן מדובר, כשאתה מדבר על נערה מורסה, אתה לא מדבר על נערה נשואה. איש ואישה שהוחזקו, הפירוש הוא הם חיים יחד. אז הם חיים יחד, אז יש פה אישה נשואה. היא מוחזקת כאישה נשואה. אבל מה שייך מציאות של הוחזקה בנערה מורסה? הרי נערה מורסה, הרי כדי לסכול מדין נערה מורסה, צריך שהיא תוחזק כמאורסת. אז אני שואל, מה הציור של הוחזקה כמאורסת? הרי אתה לא יכול להגיד שהם חיים יחד. הרי אם הם חיים יחד זה נישואים, זה לא אירוסים. אז מה המוחזקות כמאורסת? אני יכול להגיד בדוחק, שאחרי ש... פלוני קידש אותה, אחרי שפלוני קידש אותה, אז היו עוד כאלה שרצו לקדש אותה, ודחו אותם בגלל שהיא כבר מקודשת. זה יהיה לכאורה, אחרת קשה לי. מה זה מוחזקה נערה מורסה?
או שהאבא אמר, עשרתי את ביתי.
אז אותו דבר, נו. אתה לא אומר, אני לא רואה מציאות. באיש ואישה שהוחזקו כאשת איש, שם הם חיים יחד. אז יש לך הוחזקו, אתה יכול לדון הוחזקו, אבל אני שואל, בנערה מורסה, מה זה מוחזק? לא, אז מורחים לומר לכאורה שהכוונה היא שאחרי שקידש אותה אותו אחד שקידש אותה, באו אחרים לקדש אותה ודחו אותם בטענה שהיא כבר מקודשת. זה דוחה קצת, כי אין פה, אני לא רואה פה מציאות, אני לא רואה מציאות, אלא מה, או שנגיד שזה נקרא לראות מציאות, כשאני יודע, יש עדים שרצו, היו אנשים שרצו לקדש אותה אחרי שקידש אותה הראשון ודחו אותם, אז זה נקרא הוחזקו. קצת דוחק. כל מקום, כך הוא רוצה לשאול, ומה יראה בלא הוחזקה 30 יום, שאם הוחזקה 30 יום על ידי אמירת האב, גם רב מודד סוקלים על ידו, שהרי אפילו בהוחזקו על ידי עצמם נמי סוקלים, כמו שכתב הרמב״ם, באיש ואישה שבאו ממדינת הים, היא אומרת זה בעלי, הוא אומר זו אשתי, אם הוחזקו בעיר 30 יום שאשתו הורגים עליה, אם אין שם, אם כן, מכל שכן באב שהוחזקה ביתו על ידו, באשתי שסוקלים על ידו. וכן נראה מדברי הרמב״ם להדיה, בפרק א' איסורי ביה, וזה לשונו האב, שאמר ביתי זו מקודשת לזה, אף על פי שהוא נאמן ותינשא לו, אם זינתה אינה נסכלת על פיו. אם זינתה אינה נסכלת על פיו, עד שיהיו שם שני עדים שנתרסה בפניהם. וכן האישה שאמרה מקודשת אני, אינה נהרגת על פי, עד שיהיו שם שני עדים או תוחזק. רגע. וכן האישה שאמרה מקודשת אני, אינה נהרגת על פיה, עד שיהיו שם שני עדים, מה הכוונה? שהיא מקודשת. זה שהיא אמרה שהיא מקודשת, זה עוד לא עושה שום דבר. אינה נהרגת על פיה, עד שיהיו שם שני עדים, או מה הכוונה תוחזק? לכאורה צריך לומר תוחזק עם קודשת. מה זה נקרא תוחזק עם קודשת? אותה שאלה, מה זה נקרא תוחזק עם קודשת? מילא תוחזק עם נשואה אני מבין, מה זה תוחזק עם קודשת? אז רואים ברמב״ם שיש מושג של חזקת מקודשת. ואח עוד תוחזק, אומר השם שמיתה, הכולו בא וקי. גם כשאם האבא הוא זה שהעיד, והיא מוחזקת על סמך עדות האבא. רגע, ולפי זה, הדה כתב הרמב״ם שאין סוקלים על פי האב, היינו דווקא בלא הוחזק. וכאי גבנה בעד אחד נמי, כל זמן שלא הוחזק, על פי העד, זאת אומרת, במילים אחרות הוא רוצה לתרץ את פני יהושע. מה פני יהושע שאל? פני יהושע שאל, אבא שאמר ביתי זו מקודשת, אף על פי שהוא נאמן ותינשא לו, אם זינתה אינה נסכלת על פיו, עד שיהיו שם שני עדים שנתרסה בפניהם, שאל פני יהושע, הרי זה, אז זה סתירה ברמב״ם, שהרמב״ם אומר האיסור בעד אחד יוחזק, לא צריך שני עדים שהדבר אסור, מספיק עד אחד. רק מה צריך? שהאיסור בעד אחד יוחזק, ואז אתה תלכה על סמך שני עדים. אז אומר השם שמיתה, אז מה קשה לו? אז קשה לו, אם כך, איך הרמב״ם פסק להלכה, שאבא שאמר ביתי זו מקודשת היא לזה, אבא משהו נאמן ותינשא לו, אם זינתה אינה נסכלת על פיו? התשובה תהיה שמדובר באופן שלא הוחזקה. ככה צריך לומר. ולפי זה עד כתב הרמב״ם דאין סוקלים על פי האב, היינו דווקא בלא הוחזק. וכי אי גבנה בעד אחד נמי, לפי היסוד שלו. נמי, כל זמן שלא הוחזק על פי העד, אין סוקלים על ידו. כמו שהוכחנו מלשון הרמב״ם פרק ת' מנזירות, שכתב נהג נזירות על פיו, דהיינו הוחזק. וכמו הוחזקה נידע בשכנותיה, שבעלה לוקה עליה, כמו שכתבתי בפרק י'. אז בקיצור, הוא רוצה לתרץ את הקושייה של הפני יהושע על פי היסוד שהוא חידש. מה הפני יהושע שואל? הרי לכאורה האיסור בעד אחד יוחזק, הרמב״ם קבע. אז אם אבא אמר שהיא מקודשת, אז היא מקודשת. עכשיו יבואו שני עדים שהיא זינתה, היא תסכל. שאל הפני יהושע, הרי ברמב״ם כתוב לא כן? אז אומר השם שמיתה, יש הבדל אם הוחזקה או לא הוחזקה. מדובר ברמב״ם שהיא לא הוחזקה. כן, האבא אמר שהוא קידש אותה, אבל היא לא הוחזקה. אמרנו, צריך להסביר פה, להבין פה מה זה נקרא הורזקה, אבל כל פנים רואים, השם שמה היית רוצה לומר, שמה שחסר בו כדי לחייב זה ההורזק. מה שאין כן, ברמה המפורסם בסנדרין, בחוד סנדרין, שם כתוב האיסור עצמו בעד אחד יוחזק. מדובר לא רק על עדות, אלא על העובדה שהחזקנו את הדבר על סמך העדות של העד, התייחסנו אל הבשר הזה כבשר נבלה. כיוון שהתייחסנו לבשר הזה כבשר נבלה, אז ממילא אפשר אחר כך להלקות משני עדים. אבל ברמב"ם הזה של אבא שאמר קידשתי, אין הוחזק. אבא אמר שהוא קידש, אבל לא החזקנו אותם כמקודשת. הנתון הזה לא קיים. אם הנתון הזה לא קיים, אז אי אפשר להוציא אותה להורג. אלא לפי זה יצא, אז יצא לנו עכשיו, אז המחלוק, הרי בגמרא זה מחלוקת. אם אפשר לסקול על סמך עדות האב, או אי אפשר לסקול. אז הרמב"ם פוסק להלכה שאי אפשר לסקול. אז לפי זה יוצא שכל המחלוקת היא במקום שלא הוחזק. אבל במקום שהוחזק, כולם עודים. הדעה החולקת, הרמב"ם פסק להלכה שבמקום שלא הוחזק אי אפשר לסקול. אבל יש דעה בגמרא שסוברת שאפילו כשלא הוחזק כבר אפשר לסקול על סמך עדותיו. טוב, עד כאן.